יחסי פניו, ובשתיים יחסי רגליו, ובשתיים יעופף. וקרא זה את זה, ואמר קדוש, וכו'. וגומר. אם כן, ישעיהו רואה את המרכבה, כשלכל אחד מן השרפים יש שש כנפיים. יחזקאל הנביא ראה את המרכבה, כשלכל מלאך ארבע כנפיים. מה קרה בין זמנו של ישעיהו לזמנו של יחזקאל? אומרת הגמרא, התמעטו כנפי החיות, יש פחות, נמרטו, נפלו שתי כנפיים. וזאת למה? משום שישעיהו חי בזמן שבית המקדש קיים, ואילו יחזקאל חי בזמן שבית המקדש חרב. כשבית המקדש חרב, יש פחות כנפיים לחיות. והשאלה היא, מה הן הכנפיים שחסרו מן החיות? הרי בספר ישעיהו נאמר, בשתיים יחסי פניו, ובשתיים יחסי רגליו, ובשתיים יעופף. אז איזה מהשתיים נפלו? שתי דעות מצאנו. דעה אחת אומרת בגמרא, מה שהתמעט זה הכנפיים שמכסות את הרגליים. איך אנחנו יודעים? שהרי יחזקאל אומר, ורגליהם רגל ישרה. אז איך הוא ראה את הרגליים של החיות? זה סימן שלא היו כנפיים. שואלת הגמרא, הוא גם ראה את הפנים, אז מה תגיד שארבע כנפיים נפלו? נשארו רק שתיים, זה לא כתוב. אבל כתוב גם שהוא ראה את פניהם. אמרת הגמרא, לא, זה לא הוכחה, בגלל דרכו של אדם לגלות את פניו לפני רבו. אבל לגלות רגליו לפני רבו זה לא מקובל, זה לא יפה. לכן, זה שיחזקאל ראה את הרגליים של החיות, זאת ההוכחה שלא היה להם כנפיים לחסות. זה ההסבר הראשון. מה זה הרגליים, מה זה הכנפיים של המלאכים בכלל? מה זה כנפיים? כנפיים זה מה שעושה את המלאך למלאך. כנפיים זה מלשון זריזות. ומאחר והמלאך הוא שליח למלא את שליחות הבורא, אז יש לו כנפיים, כי הוא זריז לעשות את רצון קונו. רק אנש יש לו כנפיים. מה הם פניו ורגליו של המלאך? פניו של, של המלאך זה הצד שבו מדמה המלאך לבורא. הרגליים זה הצד שבו המלאך נבדל מן הבורא. זה ההסבר של המהר"ל מפראג בנצח ישראל. והכנפיים באות להסתיר גם את זה וגם את זה. כלומר, מצד אחד יש דמיון בין המלאך לבורא, אבל זה לא דמיון אמיתי, לכן צריך לחסות. אבל יש משהו שמבדיל את המלאך מן הבורא, וזה לפעמים גלוי. זה מה שמביא לידי חטא, ורגליהם כרגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל לעגל. כלומר, הרגליים של החיות מזכירות את היכולת של האדם לחטוא. ואבי אבות כל החטאים בעם ישראל, חטא העגל, לכן זה בא לידי ביטוי בחורבן. כלומר, בחורבן מתגלה השפלות של האומה, ולכן הרגליים של החיות גלויות. ההסבר הראשון. מה עם הכנפיים האחרות? ובשתיים יעופף. אין שתיים יחסי פניו, שתיים יחסי רגליו, שתיים יעופף. הכנפיים האלה הם הכנפיים, אומרת הגמרא, שבהם החיות אומרות שירה. כן? שנאמר, ובשתיים יעופף וקרא זה אל זה ואמר. זאת אומרת, הכנפיים הם אלה שאומרות קדוש, הם אלה שאומרות שירה. והדעה האחרת בגמרא היא שהכנפיים שהתמעטו הן הכנפיים שבהן החיות אומרות שירה. זאת אומרת, מאז שחרב המקדש אין יותר שירה בעולם. מה זה שאין שירה? אין יותר שלמות. מתי אדם אומר שירה? כשהוא חש שלם. יש שירת היחיד, יש שירת האומה, יש שירת העולם, יש שירת ההוויה. אבל מיום שחרב המקדש אין יותר שירה בעולם. זאת אומרת, מי שיש לו אוזניים להקשיב יודע לפעמים להרגיש. לפעמים יודע להרגיש שיש יש איזושהי רננה כוללת שעולה מכללות ההוויה. היו למשל ביוון פילוסופים שקראו להם פיתגוראים, הם הרגישו את הדבר הזה, הם אמרו שיש בעולם איזה מין מוזיקה, איזה מין הרמוניה של כל כוכבי הלכת, ושמי שיש לו אוזניים לשמוע יכול באמת להקשיב ששמע מוזיקה מאוד יפה. זאת המוזיקה האידיאלית. המוזיקה הזאת חדלה. חיות הקודש כבר לא יכולות לשיר. בספר הזוהר נאמר שמי שנושא את כיסא הכבוד בדרך כלל זה לא החיות, למרות שרגילים לראות בנביאים שחיות הקודש הן נושאות את כיסא הכבוד, איך זה יוצא. אבל מיום, אבל לפעמים, מצד האמת, מי שצריך לשאת את כיסא הכבוד אלה הם הצדיקים. יש ביטוי כזה, האבות או הצדיקים הם הם המרכבה. כלומר, מי שהקדוש ברוך הוא מתגלה על ידו זה הצדיק. הצדיק הוא אדם. אבל לפעמים, כך אומר הספר הזוהר, יש מצבים שהאדם איננו מסוגל לשאת בעצמו את כיסא הכבוד, מפני שהעולם נמצא בשפלות, אין צדיקים ראויים לדבר הזה. אז במקום הצדיקים הקדוש ברוך הוא מטיל את התפקיד על חיות הקודש, כלומר עולם המלאכים, עולם אימפרסונלי, עולם של חוקיות ברזל ללא מוסר. אז חיות הקודש נושאות את כיסא הכבוד, והחיות לא רגילות בזה, זה קשה להן. אז החיות מזיעות ובוכות, והזע והדמעות מתערבות והופכות להיות דמעות של אש, והדמעות האלה נופלות לתוך העולם, ומפני זה יש צרות בעולם. מה המשמעות של הדבר הזה? ביטול ההרמוניה הקוסמית, זה יוצר צרות בעולם. מיום שחרב בית המקדש אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברו. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר, כי זה לא כל כך קל להיות מלאך בעולם עצוב כל כך. יש למלאך אישיות, ודאי. מבחינתנו, עולם המלאכים הוא עולם אימפרסונלי, עולם קשה. כן, כתוב שכמה פעמים, כמה צדיקים, ביקשו מלאכי השרת לדוחפו. כלומר, האדם הוא עולה ויורד. המלאכים לא אוהבים דברים כאלה. המלאכים הם סדר קבוע. סדר קבוע. והסדר קבוע מרטש את האיש שמנסה לעלות ולרדת דרך המלאכים. כן, המלאכים הם מסוכנים. וכאשר העולם מנוהל על ידי מלאכים, אז זה עולם שבו אנחנו מרגישים איזשהו אבסורד בעולם. אין לקראת מה ללכת, אין משמעות. הרו? מכאן ואילך, כן, אז זה בעצם הגמרא, כן, במסכת יומא. נסה, במסכת יומא. עוד זוכר, זה מובא במערל בנצח ישראל, משם תגיד. כן, שהתמעטו כנפי החיות. אבל עיקר הבעיה היא שאין יותר שירה בעולם, העולם איננו שמח. עד כדי כך שהיה יהודי אחד, רבי נחמן מברסלב, אמר, פעם הוא שמע את התלמידים שלו מדברים בבית המדרש על עולם הבא. אמר, עולם הבא אנחנו יודעים שיש, זה לא בעיה. עולם הבא, חז"ל אמרו לנו שיש עולם הבא, אז אנחנו יודעים שיש עולם הבא. אבל עולם הזה צריך אמונה גדולה, להאמין שיש עולם הזה באיזשהו מקום, כי פה זה הגיהנום. אז עולם הזה פעם היה עולם הזה, אולי אל עתיד לבוא גם כן נזכה לזה שיהיה עולם הזה, בינתיים גיהנום. הוא דיבר בזמנו, ברוך השם, מאז שהקמנו את מדינת ישראל קצת חזרנו לעולם הזה, התחלנו קצת לסלק את התומעה של הגלות. רק רוצה אולי לומר בהקשר הזה, יש כמה הלכות שנוגעות לתשעה באב ולימי בין המצרים, שבמהלך הדורות הלכו והשתנו. איך שלא נסתכל על זה, ההלכות האלה השתנו. למשל, יש בקינות של תשעה באב, יש בסיומי הקינות כמה דברי נחמה. נחלקו הפוסקים אם מותר לומר את זה או אסור לומר את זה, אבל יש כאלה שאומרים. יש במנחה של תשעה באב יש פסוקי נחמה רבים שאומרים, שמתחילים בנחמו נחמו עמי. מי אמר להגיד את הפסוקים האלה? רבינו חיים ויטל, מערכו בשם הארי, אמר להגיד פסוקי נחמה במנחה של תשעה באב. משהו אגב מנוגד להלכה, אסור בתשעה באב לומר פסוקי נחמה. והנה בא רבינו חיים ויטל אומר תגידו. מה קרה? כנראה משהו השתנה באוויר העולם. אגב, הדבר הזה כל כך הפריע לחלק מהפוסקים, שיש כאלה שכתבו להגיד את זה אחרי שקיעת החמה. אבל מה נעשה שרבי חיים ויטל לא היה אומר את זה אחרי שקיעת החמה, הוא אומר לפני שקיעת החמה. גם אצלנו בבית כנסת, לפני שקיעת החמה. כלומר, יש איזושהי הרגשה של שינוי באוויר, באווירה. יש אפילו, יש אפילו מנהג שבהתחלה מרן החידה התנגד לו. סיפור מפורסם. שפעם מרן החידה ביום תשעה באב ראה אחרי הצהריים נשים מחבסות. כיבסו. זה ודאי אסור, אסור לחבס בתשעה באב. ואף על פי כן, ואז הוא אמר, הוא הודיע בציבור שהדבר הזה הוא אסור, וחס וחלילה, ולא מחבסים, עד שלא יוצא הצום וכו'. למחרת הוא מסתובב ברחוב, הוא שומע שהנשים אומרות, מתלחשות כשהוא עובר. אמר, מה, את בטוחה באמת? הרב אמר שהמשיח לא יבוא? כן, הוא אמר שהמשיח לא יבוא. אני שמעתי אותו אומר שהמשיח לא יבוא. אז הוא מתקרב, אני אמרתי את זה? כן, אתה אמרת את זה, אמרת לא לחבס בתשעה באב אחרי הצהריים. ואנחנו מחפשות כי המשיח בא. השבת אחר כך, אמר מרן החידה בבית הכנסת, תמשיכו לחבס, למרות שזה איסור דרבנן, אבל יותר טוב לעבור על איסור דרבנן מאשר שיתקלקל אצלכם יסוד מיסודות האמונה. ומאז נהגו אחיותינו הספרדיות בתשעה באב אחרי הצהריים לנקות את הבית, לעשות אותו ממש נקי לפסח. כלומר, יש איזה מין תחושה, ויותר מזה, כשקמה מדינת ישראל בשנת תשנ"ט, שני רבנים גדולים בגולה שלחו, שני כל אחד ביוזנה נפרדת, שלחו מברק לרבנים הראשיים לישראל, לרב הרצוג ולרב עוזיאל, עם שאלה, האם לצום בתשעה באב השנה? זאת השאלה, שאלה רצינית מאוד. אגב, השאלה הזאת איננה סתם שאלה, ודאי רבנים גדולים שאלו אותה. ההסבר הוא פשוט, משום שיש דעה בגמרא שברגע שאנחנו חוזרים לעצמאות אין יותר תשעה באב. יש שתי דעות, יש דעה שאומרת שזה תלוי בבית המקדש, יש דעה שאומרת שזה תלוי בעצמאות. הרבנים קבעו שזה תלוי בבית המקדש ולכן אנחנו ממשיכים לעצום בתשעה באב. אז צריך לדעת שהדבר הזה לא היה מובן מאליו. כן,
זה בבית שני עדיין צמו בתשעה באב, ועכשיו אנחנו נגיד שאין
צמות, וגם זה בבית שני צמו בתשעה באב? מה פתאום? בבית שני היו יחידי סגולה צמים כי ידעו שיחרב. כן, זה הכוון. אבל זה יחידי סגולה, זה לא היה הדין. סתם ככה יהודי לא יצא מתשבר בזמן בית שני. כן, טוב, אבל זה רק כדי שנדע שכל הצרות הגדולות שממשיכות עדיין, אבל יש להם קצת איזשהו רמז של התחלה של הקהיה. כמובן, כל זמן שלא חזרנו למניין בית המקדש ולכל הטובות הגדולות שהיו בימי קדם, ודאי שאנחנו עדיין בוכים מרה ועצובים מאוד בתשבר. עכשיו, אולי נעמיק עוד קצת. בזמן שבית המקדש קיים, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? בבית המקדש. איך אני יודע? ישעיהו הנביא אומר, ראיתי את השם יושב על כיסא רם ונישא ושוליו מלאים את ההיכל. אם כן, הוא רואה את השם במקדש. יש פה איזה בעיה תיאולוגית, כן? ברור, מה, הקדוש ברוך הוא יש לו מקום? אבל זה, אלה הן שאלות של פילוסופים. בזמן הנבואה עצמה אין שאלה כזאת. כשהנביא אומר ראיתי, אז הוא מדבר על מה שהוא חווה באופן בלתי אמצעי. אחר כך יבואו הפילוסופים ויצטרכו לתרץ, אבל הנביא חווה חוויה בלתי אמצעית. אמרו הריקים באוניברסיטה שישעיהו היה אדם פרימיטיבי, אנתרופומורפיסט, מייחס מקום לאלוהות. לעומת זה, יש נביאים אחרים, למשל ישעיהו, בסדר, ירמיהו, הם יותר נעלים, הם כבר מושפעים יותר מהפילוסופיה. לכן אומר הנביא ירמיהו, השם ממרום ישאג, ועליון ייתן קולו. אתם רואים? יש פה נביאים שהם קצת יותר פתוחים, יותר אינטלקטואלים. יש רק בעיה אחת, יש המשך לפסוק, השם ממרום ישאג ועליון ייתן קולו. למה? שאוג ישאג על נווהו. זאת אומרת, למה הוא שואג? כי זרקו שם הבית. הנה, גם ירמיהו פרימיטיבי. או שמה נאמר, יש לי גם השערה כזו, שהאקדמיים לא הבינו שום דבר. יש לי השערה נועזת, כן? והיא שהם אינם מבינים מהי אופייה של התגלות. כלומר, ההתגלות איננה נמדדת במושגים שכליים. המושגים השכליים באים ליישב את מה שנחווה אחרי החוויה. אבל בזמן הגילוי, הגילוי הוא במקדש. למשל, בזמן שבית המקדש קיים, למי יהודי מתפלל? כלומר, כששואלים כל אדם על פני כדור הארץ, תגיד לי, מי זה אלוהי היהודים? התשובה היא פשוטה. אלוהי היהודים זה מי שיש לו מקדש בירושלים. אפשר לדעת עליו קצת יותר? אין בעיה, לך תשאל את הכהנים של המקדש הזה, הם ספרו לך. ידוע מכמה ברייתות שסודות האלוהות היו נחלתם של הכהנים, אז הם יספרו לך. יש נקודת ייחוס גיאוגרפית לאלוהות בזמן שבית המקדש קיים. בזמן שבית המקדש חרב, בטלה הנקודה הזאת, ואז נשאלת השאלה, למי מתפללים? והתשובה שחכמים תקנו מאז שחרב את המקדש, לסמוך גאולה לתפילה. הפירוש לסמוך גאולה לתפילה, שאדם אומר ברוך אתה השם גאל ישראל, ואז מתחיל את תפילת העמידה, כן? הסמיכות הזאת, גאל ישראל ואז השם שפתי תפתח. מה הייתה כוונתם של חז"ל בזה? רבי יוחנן במיוחד הוא זה שכנראה תיקן את הדבר הזה. לדעת שמי שאני מתפלל אליו הוא זה שבעבר גאל אותנו ובעתיד יגאל אותנו. כלומר, בזמן שבית המקדש קיים האלוהות מתגלה דרך ההווה, ובזמן שבית המקדש איננו קיים האלוהות מתגלה דרך ההיסטוריה. כלומר, המתח בין העבר לבין העתיד. זהו הסוד של התגלות השם בזמן שבית המקדש חרב. לפי זה מובנת ההסברה הכפולה בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם. בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי מודגש פעמים רבות שהקדוש ברוך הוא אלוהי ההיסטוריה. מי זה אלוהי ישראל? זה מי שמתגלה דרך ההיסטוריה. והרמב״ם לעומת זה, אצלו הקדוש ברוך הוא זה אלוהי העולם. הממד ההיסטורי מושם בצד במשנתו של הרמב״ם. למשל, כשהרמב״ם כותב שיש אלוהים, איך הוא יודע? שנאמר אנוכי השם אלוהיך. הוא לא ממשיך עם אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. מדוע הוא לא ממשיך? זה ההקשר ההיסטורי. או איך הרמב״ם יודע שהשם אחד? שנאמר השם אלוהינו השם אחד. מה הוא משמיט? שמה ישראל. הוא משמיט את ההקשר ההיסטורי של ההתגלות. אז אמרו הריקים, אמרו שבאקדמיה, אמרו שהרמב״ם מושפע מן הפילוסופיה היוונית שרואה את אלוהים בתור אלוהי העולם, ואילו הרבי יהודה לוי הוא רואה את כמו הדרך של התנ"ך, המסורת, את ההיסטוריה בתור זירת ההתגלות של הבורא. כמובן שהדברים האלה אין להם שחר, לפי מה שהסברנו. רבי יהודה לוי חי בזמן הגלות, ומאחר והוא חי בזמן הגלות אז הוא מכיר את הממד ההיסטורי, הוא סומך גאולה לתפילה. כלומר, ההווה בזמן הגלות לא שווה כלום, אי אפשר לגלות דרכו את השם. לכן רבי יהודה לוי אומר, בשבילי אלוהים זה מי שגאלנו ועתיד לגאול. מה שאין כן הרמב״ם, שהוא לא חי בזמן הגלות, אז הוא מגלה את השם בהווה. הרמב״ם לא חי בגלות, לא מסוגל לחיות בזמן הגלות. כן, הרמב״ם באופן אקזיסטנציאלי, קיומי, לא חי את הגלות. עכשיו, הלכות ליל הסדר ברמב״ם. הלכות ליל הסדר, נוטלים ידיים, לוקחים שתי מצות, מברכים, המוציא לחם מן הארץ ועל אכילת מצה, ואוכלים בהסבה. לאחר מכן מביאים לפניו את הקורבן, לוקח ממנו כזית ומברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת הזבח ואוכל בהסבה כזית. אחר מביאים לפניו את קורבן הפסח, זה היה חגיגה, עכשיו הפסח, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת פסחים, אוכל בהסבה כזית. ואם בית המקדש חרב, ממשיך ישר עם המרור. המצב הנורמלי זה קודם כל שיש קורבן. יש מקרה משונה ביותר, איזושהי יציאה מן הסדר, זה שבית המקדש איננו קיים, אז הוא ממשיך ישירות אל המרור. זה הראש של הרמב״ם. לכן אפשר לומר, הרמב״ם לא חי בזמן הגלות. שאלה, למה הרמב״ם לא חי בזמן הגלות ורבי יהודה הלוי כן? זאת השאלה. פשוט מאוד. הרמב״ם פסק שבית המקדש לא חרב. זה פסק הלכה בהלכות בית הבחירה, בפרק ו', כותב הרמב״ם במילים האלה, שקדושת העזרה היא קיימת מאז ששלמה קידש את המקום, והקדושה הזאת לא בטלה לעולם. שקדושה ראשונה שקידש שלמה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. ואחר כך הרמב״ם שואל, אז מדוע לגבי קדושת ארץ ישראל אני אומר שקדושה ראשונה שקידש יהושע בזמן הכיבוש, הקדושה הזאת בטלה לעניין שמיטה ולעניין תרומות ומעשרות ויובלות, ואילו לגבי קדושת המקדש בירושלים אני אומר שהקדושה הזאת לא בטלה? אומר הרמב״ם, פשוט מאוד, שקדושת ירושלים והעזרה מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. הרי הוא אומר, והשימותי את מקדשכם, ואמרו חכמים, אף על פי ששמומין בקדושתן הן עומדין. מה שאין כן קדושת יהושע בן נון הייתה תלויה בכיבוש, כיוון שבאו אחרים וכבשו את הארץ מידינו, בטלה הקדושה הזאת של יהושע. לפיכך אומר הרמב״ם, מקריבים קורבן, את כל הקורבנות כולם, אף על פי שאין שם בית בנוי, ואוכלים קודשי קודשים בעזרה, אף על פי שאין לה מחיצה, ואוכלים קדשים קלים בכל ירושלים, אף על פי שאין חומה. זה כותב הרמב״ם. זאת אומרת שלפי הרמב״ם מעולם לא חרב המקדש, ולכן הוא יכול להתדבר על הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי העולם. הממד ההיסטורי אצלו בצד. מה שאין כן הרעבד. הרעבד מאיר שמה על המקום, ומן המקובלים הרעבד, הוא מדגיש יותר את את הממשות של סילוק השכינה, עד כדי כך שהרעבד פוסק שמי שנכנס להר הבית בטומאה בזמן הזה לא חייב כרת. זאת אומרת שלפי הרעבד הסילוק הוא כל כך ממשי שהוא שינוי סדרי העולם. תגידו לי, מי צודק? שניהם כמובן צודקים, ברור שהם צודקים שניהם. שכינה אינה בטלה, ואף על פי כן גלתה שכינה. בכלל המושג של שכינה הוא מושג גמיש, כן? לפעמים כל עשרה מישראל יש שם שכינה וכו'. רק אני שואל, מדוע הרמב״ם אם כן היה בוכה בתשעה באב? אני לא, הוא הצטער, הוא הצטער על הקירות. חבל, הקירות היו כל כך יפים, הקירות הלכו. גם הקרבת הקורבנות הוא מצטער נורא, לא מקרים קורבנות, זה ממש מצטער. שוב, גם מדבר על אובדן המלכות, שאין לנו מלכות, כל הדברים האלה ציערו את הרמב״ם. הצעה שבאופן יסודי שכינה אינה בטלה, זה הסגנון של הרמב״ם. אבל בלי שאנחנו מרגישים גם ממד מסוים של סילוק ממשי של השכינה שגורם לנו צער רב. בזמן שבית המקדש קיים, כל אדם על פני כדור הארץ יודע שאת הקדוש ברוך הוא מגלים דרך עם ישראל. אין ספק לאף אחד, כלומר כל אחד יודע. אין, כי הערת השכינה כל כך חזקה שלא ייתכן שמישהו יקים איזושהי מכונה רוחנית אמונית העומדת בתחרות עם עם ישראל. לא יכול להיות. אבל מיום שחרב המקדש קמים מתחרים שאומרים, אלוהים מתגלה גם דרכם, או אלוהים מתגלה דרך כולם, או לא מתגלה דרך אף אחד. כל האפשרויות האלה לדבר כך, הנצרות, האסלאם ועוד ועוד, הן כל האפשרויות האלה נובעות מן החורבן. הן, איך אומר כאן הרב בספר אורות בעמוד י"ז, בגדולת העולם, מה זה בגדולת העולם? כשהעולם גדול, כלומר כשהכל בסדר, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית מכונה אמונית אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושפעת יקרת קודשה. אין דבר כזה. כי האור העליון וזיו הייחוד המיוחד שיסודו העליון אור האמת בבחירתו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. כן. עבודה זרה זה שאריות. עבודה זרה זה שאריות של אמונת הייחוד. זאת אומרת, כשיש לך אור גדול שעובר דרך מנצרה, אז הוא מתפצל. אז בית המקדש היה המקום שבו היה האור המרוכז, ובכל העולם האור היה מפוצל, לכן הייתה עבודה זרה. כלומר, עבודה זרה זה התולדה ההכרחית של נוכחות השכינה במקדש.
אבל לא צריך לעשות עבודה זרה.
מה?
אבל לא צריך
לכן, מאז שחרב המקדש, אין יותר עבודה זרה. אין עבודה זרה. איפה ראית עבודה זרה? הגמרא אומרת, לא, קודם כל אנחנו רואים בתנך, שבמשך כל השנים שהנביאים דיברו, כל בוקר הנביאים קמו ואמרו לים ישראל, כה אמר השם, זה לא בסדר שיש עבודה זרה. והיהודים היו נחרדים מדברי הנביא, חוזרים הביתה ועובדים עבודה זרה. זה לא עזר כלום. כלומר, הנבואה נכשלה טוטל. וברגע שגלו לבבל, חרב המקדש, כבר היהודים לא עובדים עבודה זרה. אז קרה משהו. גם לגבי הגויים, הגמרא אומרת שעובדי כוכבים שבחוצה לארץ, להבנה שבזמן הזה, לאו עובדי כוכבים ממש הם, אלא מעשה אבותיהם בידיהם. כלומר, זה המשך תרבותי, זה קיץ'. אתה יכול להשוות את העבודה זרה שהייתה במצרים בימי בית ראשון למה שהיה אחר כך בימי התלמיים. סתם, עכשיו זה כאילו, כאילו עבודה זרה, כן. מה? זה גם בגלל שעקרו את העבודה זרה. עכשיו, מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה להרקיע שחקים. מה זה הייחוד העליון? כלומר, הוודאות של הייחוד האלוהי בעולם, הוודאות הזאת הסתלקה מן העולם. היא נשארה בתחום המטאפיזי. אז מי שעולה למעלה בספרות עליונות של המציאות, אז הוא רואה את הייחוד הזה. אבל סתם פה בעולם הזה אנחנו לא רואים את הייחוד. בעולם החיים לא יופיעו כי אם נוגהי הזערורית של הייחוד התחתון, הנשאב מהבורות השאובים ויד זרים בו נוגעת. וכנסת ישראל תחיל, תזעק בחבליה, אוי נא לי, כי עייפה נפשי. רזי תורה לחיצונים נמסרו. זה בעצם רמז לנצרות. כן, הנצרות הייתה תיאולוגיה שפותחה מסביב לסתרי תורה שלנו שנמסרו החוצה. איך הם יכלו בכלל לצאת החוצה? כי כבר לא הייתה שכינה במקדש שאחזה אותם. התורה נשרפת, גביליה נשרפים ואותיות פורחות. ולבני ציון העיקרים, אפר תחת פאר הוא שם. קמים נבוני לבב. מה זה אומר? אנשים גדולים שמרגישים את הדברים האלה. בחצות לילה וידיהם על חלציהם כיולדה. איך הם יודעים שזה חצות? מה שקרה תיקון חצות. איך אדם יודע שהגיע הזמן של חצות וצריך לקום? זו שאלה שדנו בה אתמול בשיעור. הרי כשאתה אומר לי שצריך להגיד קריאת שמה עם עמוד השחר, עמוד השחר אני רואה, יש קרן אור שיוצאת מהחושך, אז אני יודע שאפשר להגיד קריאת שמה. אתה אומר, עמידה, תפילת העמידה, והנצח חמה. איך אני יודע שזה הנצח חמה? אני רואה שהחמה עולה מעל האופק, אז אני יודע שצריך להתפלל. אתה אומר לי שמנחה זה עד השקיעה. בסדר, אני רואה מתי שהשמש שוקעת, אז אני יודע. אבל איך אדם יודע שזה חצות? אז בימינו יש שעונים. אבל פעם לא היו שעונים. אבל יש אנשים שמרגישים בחצות לילה את החיסרון שיש בעולם. מרגישים בת קול מנהמת כיונה. ואז הם קמים ומתעוררים. הם מרגישים את הגעגועים לעולם של אור. דווקא בחצות, שזה הסיום של החצי הראשון של הלילה ומתחיל החצי השני, אז אנשים בעלי רגישות נשמתית גבוהה מרגישים את זה, ולכן הם קמים. הם קמים, איך אומר הרב כאן? קמים נבוני לבב בחצות לילה. וידיהם על חלציהם כיולדה, על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוכים ומבכים. יש אנשים קמים לחצות, בגלל שהם קראו בכל מיני קיצורי הלכות שזה טוב לקום בחצות. אז הם קמים, קוראים כמה מזמורי תהילים, הולכים לישון. כן. זה לא רציני. כן, תיקון חצות זה בא אצל אנשים גדולים. כן, לכן זה מידת חסידות, לא כל אחד עושה תיקון חצות. מי שבאמת מרגיש את צער השכינה, אז הוא באמת יכול לקום ולומר תיקון חצות. אבל לא כל אחד יכול. יש פעם יהודי אחד רצה לראות איך הרב קוק עושה תיקון חצות. אז הוא הסתתר בחדר של הרב קוק, החדר הקטן בישיבה הישנה, הסתתר מתחת לספה. אחר כך בחצות לילה הגיע הרב קוק והתחיל להגיד תיקון חצות. התחיל לבכות ולצעוק כל כך שהאיש הזה נבהל וברח מהחדר. לא יכול היה לעמוד. זה תיקון חצות. פחות מזה זה לא שווה. כן. ממשיך הרב, ויודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו. מה זה מקורו של הצער? הם יודעים איך שהקדוש ברוך הוא מצטער. יודעים הם שכל הצרות והמחשקים, כל נהרי נחלי הדמים הנשפחים, יש הרבה דם שנשפח בעולם, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרשעה והזוהמה, כל מה שאנחנו קוראים בעיתון, בקיצור, מזה כמה אלפי שנים, אינם אלא תולדה קלושה מהד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, שזה צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענגיה. והאידיאליות העליונה ברוחם של הבריות ובחירת האדם, תשובת ישראל ורוממות הצילות הרוח הרציני היא קשורה. והם, אותם נבוני לחש, קוראים לתשובה. ואנו ליה, ועינינו ליה. אנחנו מטפים ליה. מה זה יה? זה השם האידיאלי, כן? מה השם הלא אידיאלי? ו-ה, כן? י-ק-ה, ו-ק. אז אנחנו, אף על פי שבעולם הזה יש שבר גדול, הווה, הווה זה שבר, ה-ו-ה, אנחנו מצפים ל-י-ק-ה, לעולם מלא של שלמות. זאת אומרת, זה, עכשיו, מה שאותם נבוני לחש מרגישים בחצות הלילה, זה מה שכל עם ישראל מרגיש בתשעה באב. כן? זאת אומרת, תארו לעצמכם, אצל הצדיקים זה תשעה באב כל יום. מתי? בחצות לילה. כן, זה גם פורים כל יום, פסח כל יום, זאת אומרת, יש זמנים שונים במשך היום. שבת כל יום. אבל יש זמנים שבהם האדם יכול לחוש, כלומר כל אדם בישראל יכול באותו יום, כלומר והוא יום תשעה באב, לחוש את מה שחשים הצדיקים ומה שכביכול חשה השכינה במשך כל יום, כל יום ביום. זה הכוונה שאין שירה, שהקרובים, החיות כבר לא אומרות שירה. יש ב... ספר אורות הקודש, הדברים מבוררים יותר לעומק. בעמוד... זה לא הכרך הזה. צריך כרך א'. ישר, שם, כרך א', של אורות הקודש. יש? מה? זה שם? זה בקרך א' עמוד קוף צדיק ב', לא, קוף צדיק ד', סליחה. תודה. אנחנו רגילים לחשוב שמה שנחרב זה המקדש. אבל באמת מה שנחרב זה לא המקדש. המקדש זה רק חלק קטן ממה שנחרב, זה סימפטום. מה שנחרב זה כל העולמות. אני ככה מסביר גם רבי חיים וולוז'ין בספר נפש החיים, שחורבן המקדש גורר בעקבותיו, או הוא התולדה יותר נכון, של חורבן בהוויה הקוסמית בכלל. איך אומר כאן? סדר העולם, עולמה של חטיבה זו הוא של החיים עצמם. כשסדר עולם זה צריך להתפרק, להתפוצץ ולהשתנות בשביל הופעת היצירה הטהורה, יש בזה ייסורים של חורבן עולמות. כלומר, החורבנות הם הכרחיים כדי לבנות עולם גדול יותר. אבל בזמן החורבן עצמו אתה מתייסר, אתה לא אומר בזמן הייסורים, או איזה יופי יש לי ייסורים. אתה מקווה שעם הייסורים האלה יצמח משהו טוב, אבל בזמן הייסורים זה ייסורים גדולים, ייסורים של חורבן עולמות. מי מרגיש את זה שיש חורבן בעולמות? אני לא יודע, אני לא ראיתי שהעולמות חרבו. מספרים לי, זה כתוב בספרים, אבל אני לא ראיתי. אלה הייסורים רק לבעלי נשמה מתגלים הם. זה בעלי נשמה. אז מי לא בעל נשמה? יש בעלי נפש, יש בעלי רוח, אבל יש בעלי נשמה. מאיפה זה בא הביטוי הזה? הרב דורות מסביר שבעלי נפש זה אנשים שיש להם חוש לאומי מפותח. בעלי רוח זה אנשים שיש להם חוש דתי מפותח. ואז בעלי הרוח ובעלי הנפש נלחמים זה בזה. מי יכול לעשות שלום ביניהם? בעלי נשמה. בעלי נשמה הם תלמידי הרב קוק, אז הם רואים את האחדות הכוללת בין הנפש לרוח. אז היסורין, כלומר השאיפה של בעלי הנשמה היא של אחדות בהוויה. אז כשיש פירוד, יש חורבן העולמות, דווקא בעלי נשמה שיש לה נפש אחדותית, הם מרגישים את זה יותר מאחרים. לכן אומר הרב, אלה היסורין רק לבעלי נשמה מתגלים הם. כצער ילדים על אובדן שעשועים קטנים נחשבים הם כל ייסורי העולם הרגילים לגבי ייסורי היצירה של חורבן העולמות. כלומר, כל הצער שיש בעולם, ואם אתם רוצים אני אעשה לכם רשימה, אבל אל תיכנסו לדיכאון, כל הצער שבעולם לעומת הצער של חורבן העולמות זה כמו הצער שיש לילד קטן על זה שהוא איבד את הרובה מים שלו, שזה אומנם טרגדיה גדולה. כלומר, תשימו את עצמכם במקומו של הילד, זה מבחינתו חורבן העולם. אבל מצד האמת זה קטן. ושהוא יגדל, הוא ידע להסתכל על זה בפרופורציה. אז כל הייסורים שיש בעולם, לא יודע, תנסו לרגע לחשוב, לדמיין, אני לא רוצה לגרום לכם שברון לב, אבל תנסו לחשוב על כל הרע שיש בעולם, שהיה ושיהיה ושיש בהווה. כל זה, זה כמו הצער של הילד הקטן על אובדן הצעצועים. אז אם אני באמת לוקח את זה ברצינות, צדיקים כאלה, חייהם, חיים רעים כל ימיהם. איך הם יכולים לחיות? במיוחד מאז שחרב המקדש. איך הצדיקים יכולים לחיות? יש אפילו גמרא שמספרת שעם החורבן, רבי יהושע פגש קבוצה של אנשים שהחליטו שלא לאכול יותר בשר ולא לשתות יין. אז הוא אמר להם, טוב, אם זה ככה, אז שאלו, למה אתם לא אוכלים בשר ויין? הוא אומר, תראה, בשר היה קרב על גבי המזבח. יין היה קרב על גבי המזבח. זה עכשיו שאין לנו מקדש, למה לעשות את זה? אמר להם, זה יודע מה? הם צודקים, אבל אל תאכלו יותר פירות, כי אין יותר ביקורים. אמר להם, גם לא נאכל פירות. אמר להם, אל תאכלו גם לחם ואל תשתו מים, כי גם זה היה קרב על גבי המזבח. אמרו, טוב, זה אנחנו לא יכולים. אמר להם, טוב, אם זה ככה, אז תצמצמו את זה לתשעת הימים שלקראת תשעה באב. טוב, לא לאכול בשר ושתיים, אבל באופן אמיתי היה צריך להיות כל הזמן. אז מה מציל אותנו? אלמלא יש כאן אור חסד מקיף. מה זה מקיף? מסביב. מה זה אור חסד? מסביב למה? מקיף זה מלשון החנווני מקיף. לא, יש תשלום בהקפה. כלומר, אין לך עכשיו במה לשלם, אבל ברור שאתה עתיד להיות מסוגל לשלם. מאחר ואתה עתיד להיות מסוגל, אנחנו מתחשבים עכשיו במצב שלך, ועל חשבון העתיד אתה מקבל. אותו דבר, אור חסד עליון מקיף. אנחנו יודעים שעתיד להיות טוב, זה מנחם. כן? אלמלא שיש כאן אור חסד מקיף שתכף לחורבן העולמים, באור של הוויית העולמים, והוויה היא בוודאי יותר חשובה מן החורבן, ויותר רוממה מן כל היש שנחרב. והוויה מנחמת את האבל של החורבן, וההוויה משיבה את כל האבדות של החורבן, וההוויה מחיה את כל המת שבחורבן. לולא חסד גדול זה, לולא רחמים רבים הללו, לא היה אפשר לעמוד בפני ייסורי החורבן של העולמים שבצער היצירה. כלומר, יש איזושהי ידיעה שחוט של חסד ממשיך להיות משוך בסתרי סתרים בתוך ההוויה. מאיפה זה לקוח הרעיון הזה? זה גמרא מפורשת במסכת יומא דף נ"ד. ידוע שבמקדש היו כרובים. היו כרובים על גבי ארון הברית, והכרובים האלה היו עשויים בדמות ילד וילדה. ילד וילדה. עכשיו, האופן שבו הם היו מסתכלים אחד על השני, זה תלוי במעשיהם של ישראל. כשעם ישראל היה עושה רצונו של מקום, הכרובים היו מסתכלים אחד על השני. כשלא היו עושים רצונו של מקום, היו מצדדים הצידה, או לפעמים לגמרי מהפכים פנים זה לזה, כך שהם עורף מול עורף. המצב. כלומר, כדי לדעת את המצב של היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, פשוט צריך להסתכל על הכרובים ואז יודעים. בזמן ש... ויש בספר מלכים תיאור איך שהיו נראים הכרובים, היו גם כרובים מצוירים על הקירות. והכרובים המצוירים על הקירות היה כתוב וכך, כמער איש ולא יות. כמער איש ולא יות. מה זה כמער איש ולא יות? אמר רבה ברב שלה, כאיש המעורה בלוויה שלו. כלומר, הכוונה שמחובקים זה בזה. כמו איש ואישה, אוהבים, מחובקים. ככה היו נראים הקרובים. אמר יש לקיש, בשעה שנכנסו נוחרים להיכל, הכוונה בחורבן בית ראשון, ראו קרובים המעורים זה בזה. ראו, ציו שהם מחובקים. הוציאום לשוק. החוצה, מה, לרחוב. לקחו את הקרובים, שמו אותם ברחוב. ואמרו, ישראל הללו, שברכתן ברכה וכללתן כללה, יעסקו בדברים הללו? מה, זה גן שעשועים? בית המקדש שלכם. מיד הזילום. כלומר, כל האומות זלזלו בנו. שנאמר, כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה. עשו מאיתנו צחוק. מה, טוב, זה, כמובן שהגויים לא מבינים את מה זה קדושה בזיווג. הם לא יודעים מה זה. כן, הם חושבים שיש או קדושה או חיי גוף. הם לא מבינים שיכולה להיות קדושה בגוף. זה סוד מיוחד לעם ישראל. אבל מה שלא מובן, בזמן החורבן, ישראל עשו רצונו של מקום או לא עשו רצונו של מקום? לא עשו רצונו של מקום. אז למה הקרובים היו מעורים? אדרבה, צריכים להיות מנותקים זה מזה. יש כאלה שאמרו שהחורבן היה בשבת. אז בשבת תמיד היו מחוברים, לא משנה באיזה מצב. כן? יש אומרים שזה מדין אחר. לפני שאדם נוסע לנסיעה ארוכה, יש הלכה בהלכות נידה. צריך לפקוד את אשתו. חייב להיות קשר בין איש לאישה לפני נסיעה. כיוון שהקדוש ברוך הוא עמד לנסוע לזמן ארוך מאיתנו, אז הוא נתן ביטוי לזה. שנדע שכל ימי הגלות, דווקא המצב שבו יצאנו לגולה, הוא מצב שבו עדיין האהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל באה לידי ביטוי בכל תוקפה. כלומר, במעמקי הצרה של החורבן אפשר להקשיב, אבל אחרי שמצטערים כראוי, אז אפשר לראות איזה קצה חוט, איזושהי התחלה של נחמה בתוך החורבן הנורא. יש לזה רמז מעצם העובדה ההיסטורית שכל הצרות הגדולות שקרו לנו בהיסטוריה קרו בתשע באב. זה נפלא. זאת אומרת, אם כל הצרות היו באות כל פעם בתאריך אחר, יום אחד באדר, פעם שנייה בתמוז, שלישית באלול, לפעמים באב, אז מה זה היה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא עזב אותנו. אנחנו נתונים בידי הרשעים, קורות לנו כל מיני צרות, והקדוש ברוך הוא כבר לא אכפת. אבל אם כל פעם שאסון נורא קורה דווקא בתשע באב, זה סימן טוב, סימן שהקדוש ברוך הוא לא שכח. אז גם תשע באב הוא אחת הראיות לנצח האומה הישראלית. לכן המהר"ל, כשכתב את ספרו על תשע באב, קרא לו בשם נצח ישראל. ומכאן הלכה שאין אומרים תחנון בתשע באב, מבנה שהוא נקרא בשם מועד. כלומר, דווקא בעומק הצרה יש לנו עיקרון, ברוגז, רחם, תזכור. זהו, זה השנה מן הסתם מיות תשע באב האחרון. שנה הבאה נדבר על החגיגה לקראת תשע באב.